אנחנו עוברים בדף ג' עמוד א', ראינו בעמוד הקודם שרבה הקשה קושיות ותירץ אותם, והקושיה הראשונה שציטטנו זה שסתם זבחים שנזבחו בלי כוונה הפוכה, שהוא לא כיוון לזבח אחר, רק בסתם, אז הם עלו לבעלים. הם גם עלו לשם חובה, לא רק שהם לא פסולים. ואילו בגט, סתמו פסול. והגמרא הקשתה איך רבא ידע את שני הדינים האלה. רבא שאל את הסתירה וישב אותה. אבל הגמרא שאלה איך הוא ידע את הסתירה הזו, מאיפה הוא ידע שסתם זבחים שנזבחו ללא כוונה ספציפית הם כשרים, והגמרא הוכיחה את זה מזה שיש תנאי בית דין שבשעת השחיטה לא תהיה כוונה ספציפית. ואז הגמרא שאלה ואיך הוא יודע שסתם גט הוא פסול, והגמרא ניסתה ניסיון ראשון להוכיח, לא הצליחה, ועכשיו הגמרא ממשיכה עד שהגמרא תוכיח מאיפה רבה ידע שגט שנכתב בסתמיות הוא גט כשר. עכשיו בגט יש דין שהוא צריך להיות לשמה, אלא מה אומרת הגמרא ראש דף ג' עמוד א', יתר על כן אנחנו בזבחים דף ג' עמוד א', המקור שאנחנו מביאים עכשיו שוב זה מקור מגיטין. יתר כן כתב לגרש את אשתו ונמלח, מצאו בן עירו ואמר לו שמי כשמך ושם אשתי כשם אשתך פסול לגרש בו. אומרת הגמרא, אז החבר לא יכול לגרש בגט שהוא כתב לשמו ולשם אשתו. תלמה שאני אדם דין תקלי לשם גירושין דהו, אולי שם זה לא נחשב סתם, זה גם כן נחשב שלא לשמה, כי הרי הגט הזה נכתב לא לכל איש ואישה, אלא דווקא לגירושין של שני אלה, אז זה לא נחשב סתם. דאינטקלי, זה התנתק משאר בני אדם לשם גירושין, דהו דווקא לשם הגירושין של אותו שכתב את זה. אלא מה, אולי מהמקרה הזה, מאחר וזה, במקרה הזה זה אדם אחד, יתר על כן יש לו שתי נשים ששמותיהן שוות. חיים נשוי לשתי נשים שקוראים להם רבקה. עכשיו, כתב לגרש את הגדולה, לא יגרש בו את הקטנה. אז המשנה אומרת לנו שלמרות שזה כתוב לאותו אדם, במקרה הזה הוא לא יכול לגרש את השנייה. עכשיו זה כתוב לשמו. אומרת הגמרא עדיין, זה לא מוכיח שסתם גט פסול, דין מה שאני אתם, דין תקלה לשם גירושין, דהי. בכל זאת זה נכתב לגירושין של רבקה הגדולה, אז הוא לא יכול לגרש בו את רבקה הקטנה, זה עדיין לא נחשב מקרה של סתם. אלא מה? טוב, אז נוכיח מהמקרה הבא. יתר על כן, אמר לה לבלר, כתוב ולאיזה שרצה אגרש. הוא אומר לסופר, אתה תכתוב לי גט לרבקה, ואני עוד לא החלטתי איזה רבקה אני אגרש. אז זה נכתב בסתם, ועדיין אומרת המשנה, פסול לגרש בו. אומרת הגמרא, זה עדיין לא הוכחה שסתם גט פסול. דיל משני הטעם, זה אין ברירה, יכול להיות ששם מצד הכוונה, הנה מי שגט שנכתב סתם כשר, אבל שם זה מצב יותר גרוע, כי יכול להיות שבשעת הכתיבה לא היה לו דעת לגדולה אלא לקטנה, ואז כשהוא יבוא הוא ירצה לגרש בו את הגדולה, אז יכול להיות שזה הבעיה. אלא מה, הכותב תופסי גיטין, צריך שיניח מקום האיש ומקום האישה ומקום העדים. יש לנו סופר שרוצה להכין לעצמו גיטין שיהיו מוכנים כשיבקשו ממנו. אז מה הוא צריך להניח שזה עדיין יחשב גט שנכתב לשמה? אז הוא מדלג על המקום בגט אוף שהוא רושם את שם האיש ושם האישה ואת העדים ומקום הזמן. ואמר רב יהודה, אמר שמואל, אף צריך שיניח מקום, הרי את מותרת לכל אדם. אז אנחנו רואים שעיקר גופו שגט הוא צריך להניח. מה רע אם הוא יכתוב, הרי את מותרת לכל אדם, הרי הוא עוד לא כתב מי המגרש, מי המתגרשת, הזמן והעתים. עדיין מפה אנחנו מבינים שהגט צריך להיות כתוב לשמו, ואם זה כתוב סתם, אם עיקר הגט, דהיינו הרי את מותרת לכל אדם, כתוב בצורה סתמית, ואנחנו במקרה הזה זה מאוד סתם, כי הרי זה ברור שזה ישתמש לשם גט, אבל בכלל לא ברור לשם מי, אז אין לך סתם גדול מזה, ובכל זאת צריך להניח את זה, את זה ריק, הוא לא יכול לכתוב את הרי מותרת לכל אדם. זאת אומרת, שגט צריך להיכתב לשמו, לשמה, לשם קריטות, וגט שנכתב בסתמה הוא פסול, וזה הוכחה טובה, ומפה רב הידע שגט שנכתב בסתמה פסול. תורה ממילתא אחיתי. רב הקשה עוד דבר. מי אמר רב יהודה אמר רב? חטאת ששחטה לשם עולה פסולה, שחטה לשם חולין כשרה, אלמא דמינה מחריב בה, דלאו מינה לא מחריב בה. האם באמת יש לנו את ההלכה הזו, שדווקא כשהוא שחט את החטאת לשם חולין, דווקא כשהוא שחט את החטאת לשם עולה הוא פוסל אותה, אבל אם הוא שחט את זה לשם חולין היא כשרה. זאת אומרת, כדי לפסול משהו, אז אנחנו צריכים שזה יהיה מעין מינו. אבל דווקא כוונה של מינו, בתוך מינו, אז זה פוסל. אבל דבר שהוא בכלל לא קשור, אין לו אפקט על הדבר עצמו. זה, הכלל הזה נקרא דמינה מחריב בה, דלאו מינה לא מחריב בה, ואנחנו נראה שהכלל הזה הוא רלוונטי לכל מיני הלכות. שכדי שיהיה למשהו איזשהו השפעה, הוא צריך להיות מעין מינו. אז אם הוא שוחט את הקורבן לשם חולין, אז זה בכלל לא קשור, זה נקרא שלא למינה, ואז זה לא פוסל בכוונת הקורבן. ורמיני, כל הגט שנכתב שלא לשם אישה פסול, אם הגט לא נכתב לשמה זה פסול, ואפילו לשם עובדת כוכבים נמי פסול. המשנה משמע בהתחלה לא לשם אישה זו אבל לשם אחרת. פה המשנה אומרת לי אפילו לשם עובדת כוכבים שהיא לא בת גירושין, היא לא בכלל מינה, אין בדין קידושין וגירושין, נמי פסול. אז אני רואה שבגט דבר שהוא לא מינה כן פוסל בה. היא תאמר פה שזה לא קשור בכלל, ושאני ורב התירץ, למה בזבחים כשאני מכוון לשם חולין זה לא פוסל את הקורבן, ואילו בגט זה כן פוסל את הגט? למה כוונה של משהו שהוא בכלל לא נוגע בקודשים לא משפיע, ובגיטין כן משפיע? תשובה, גט דל עובדת כוכבים מיני, בגט לו היינו מסירים מפה את עובדת כוכבים, אבל הסתמה, אז חוזר להיות גט שהוא כתב שלא לשם אף אחד. וסתמה פסול, וגט שנכתב בסתמיות הוא פסול. בקודשים דל חולין מיני הוא אבל הסתמה וסתמה כשרים. אז התשובה הזו מובנית על העקרונות שראינו במקרים הקודמים, שסתם גט פסול וסתם קודשים כשרים, אז כשיש לך דבר שהוא לא מינו, בוא נאמר שלא נתחשב בדבר שהוא לא מינו. בסדר, אבל זה חוזר להיות סתם, וסתם גט פסול, וסתם קודשים כשרים. אז בעצם הגמרא חוזרת לעיקרון של קודשים, שמשהו לא מינו, לא מחריב בו. דהיינו, אין לו שום השפעה כשזה לא מינו. כשהוא כותב גט לשם עובדת כוכבים, זה בכלל לא רלוונטי, ואין לזה שום השפעה. ממילא, הגט נחשב גט שנכתב בסתמיות, הוא עדיין פסול. ורמה מילתא אחיתי, עכשיו רב הקשה סתירה שלישית. מי אמר רב יהודה אמר רב? חטאת ששחטה לשם עולה פסולה, שחטה לשם חולין כשרה, אלמא דמינה מחריב בה, דלא מינה לא מחריב בה. האם באמת יש לנו את העיקרון הזה? שוב אותו ציטוט בשם רב, שכששוחטים קורבן לשם חולין, זה לא פוסל את הקורבן. זאת אומרת, העיקרון הוא שוב, שדבר שהוא לא בתוך אותו כלל, הוא לא מינו כמו החולין בעניין קודשים, אז הוא אין לו שום השפעה על הקורבן. זאת אומרת, כוונה לשם חולין לא משפיע על הקורבן. והתניה, יש לנו דין שכשיש כלי חרס, כל אשר בתוכו יטמע, ואנחנו דורשים תוכו ולא תוך תוכו. אם יש לנו דוגמה אחת לכלי חרס, זה תנור, ובן אדם יניח בתוך התנור כלי שהשפת הכלי מעל התנור, ואז אתה תכניס אוכלין ומשקין לכלי הזה, יש לך שרץ בתנור, סתם ככה כל מה שבתנור תמה מהשרץ, אבל מה שבתוך הכלי הזה לא תמה, מה שבתוך הכלי נחשב תוך תוכו, והוא טהור בתנאי ששפת הכלי מעל התנור. והתניה, הברייתא דורשת, כתוב בתורה, כל אשר בתוכו יטמא תוכו ולא תוך תוכו, ואפילו כלי שטף מצית, זה לא צריך להיות דווקא כלי חרס, אלא אפילו אם הכלי שבתוך התנור הוא כלי שכן מתאמה מגבו, מה שנקרא כלי שטף. כלי שטף זה יכול להיות כלי מתכת או עץ, כלי שהוא לא כלי חרס, אפילו כלי שטף מציל בתוך התנור. עכשיו זה תמוע, שהרי לכל רע זה לא מינו, אז למה פה יש לו השפעה על התומה של אוויר כלי חרס על התומה של התנור? אז רב שאל את הסתירה הזו, אתה רב לימדת אותי שבענייני קורבן רק דבר שהוא מינו יש לו השפעה, מה שנקרא בלשון הגמרא דמינה מחריב בה, ואילו פה אני רואה שהכלי שהוא לא מינו, שהוא לא כלי חרס, הוא עדיין מציל נטומת אוויר כלי חרס, ושני ורב תירץ את הסתירה, עשו חולין אצל קודשים כמחיצה אצל תנור. מה מחיצה אצל תנור לא מעניין לכלל, אף חולין אצל קודשים לא מעניין לכלל. באמת, הכלי שטף נחשב מינה, ובאמת, כמו שכלי שטף נחשב מינה, גם חולין היו אמורים לחשב מינה אצל קודשים, אבל חזל עשו חידוש בחולין, ואמרו שנחשיב את זה לאו מינה, כמו מחיצה בתנור, שמחיצה זה לא כלי בתוך כלי, ומחיצה בתנור לא מפסיקה, באמת כל הדין שאמרנו זה דווקא כלי בתוך כלי. ובאמת כלי שהוא לא כלי חרס בתוך כלי חרס זה כן מינה. ואם אתה תאמר שכל הכלים נחשבים מינה לגבי כלי חרס, אז גם חולין צריכים לחשב מינה אצל קודשים. אלא מה? חזל עשו חידוש אצל חולין ואמרו שהחולין אצל קודשים לא יחשבו מינה. כמו המחיצה אצל התנור, דתנן, תנור שחצתו בנסרים או בעירירות ונמצא שרץ במקום אחד, הכל תמה. אז אנחנו רואים את העיקרון הזה שחציצה לא מועילה בתנור. אז שוב בוא נסכם. רב אמר לנו שאם הוא שחט את החטאת לשם חולין, היא קשרה, כי זה נחשב לאו מינה, החולין בנוגע לחטאת, נחשב לא מינו, וממילא הכוונה לשם חולין אין לה השפעה על הקודשים. מה שנקרא, דמינה מחריב בה, דלאו מינה לא מחריב בה. דבר שהוא אינו מינו, הוא לא מחריב, אין לו השפעה על הקורבן. הקשנו, אם כן, מדוע כלי שטף, דיינו כלי שאינו כלי חרס, מדוע הוא מציל על האוכלים שבתוכו, בתוך אוויר התנור, אם יש לי שרץ בתנור, ויש לי כלי שטף ששפתו מעל התנור, דיינו הכלי אינו לגמרי בתוך התנור, אבל האוכלים הם כן באוויר התנור, האוכלים מונחים בתחתית הכלי, באוויר התנור, והם אינם טמאים, למה הוא מציל? אמרנו, באמת, הכלי שטף לגבי הכלי חרס, הוא באמת נחשב מינה, כי הוא גם כלי. אז תאמר לי שאם כן גם חולין אצל קודשים צריכים להיות מינה. תשובה, חולין לגבי קודשים עשו אותם כמחיצה בתנור. אמרו שהם נחשבים לאו מינה. הלשון עשו צריך ביור, אבל לא, אין לנו זמן להתעכב בזה. זאת אומרת, בעצם אתה צודק שחולין אצל קודשים היה צריך להיות כמו כלי שטף אצל כלי חרס. אבל חז"ל הגדירו שחולין לגבי קודשים הם לא נחשבים ככלי שטף לגבי כלי חרס, אלא הם נחשבים כמחיצה בתנור. ולגבי מחיצה בתנור, היא לא מפסקת. דיינו, אם אני בונה מחיצה בתנור, השרץ בצד אחד של המחיצה, והאוכלים בצד השני, התנור עדיין נחשב כלי אחד, וכולו תמה, וגם האוכלים שבצד השני של המחיצה תמאים, ואת המושג הזה אנחנו עכשיו מראים במשנה שאנחנו מצטטים, דתנן, המשנה אומרת, תנור שחצצו בנסרים או בעיריות, ונמצא שרץ במקום אחד, הכל תמה, התומה עוברת את המחיצה, ושני צדדי המחיצה תמאים. כברת שהיא פחותה, יש לי כברת, שזה איזשהו כלי, והכלי הזה הוא לא שלם, הוא פקוקה בקש, למרות שאני ניסיתי להשלים אותה, לא תיקנתי אותה בצורה טובה, אלא שמתי קש בחור, ומשולשלת לעביר התנור, והשרץ בתוכה, בתוך הכברת, התנור תמה. אם השרץ בתנור, האוכלין שבתוכה תמאים, ודרך אגב, פה זה לא יועיל עם שפת הכברת מעל התנור, כי לכברת אין שם כלי, מאחר והכלי הוא שבור, אז יש לו רק דין כמחיצה, ומחיצה אינה מצלת לא על אוכלים, ולא להחזיק את התומה בתוכה את השרץ, את התומת שרץ בתוכה, ורבי אליעזר מתהר. אז לפי תנא קמא זה הכל ברור. מחיצה לא מועילה בתנור, וכמו שמחיצה אין לה שום השפעה על תומת התנור, כך לחולין אין שום השפעה על שחיטת הקודשים. וזה מסתדר טוב עם מה שרב אמר, שאם הוא שחט חטאת לשם חולין, זה לא פוסל אותה. רבי אליעזר אומר שהמחיצה כן מועילה, רבי אליעזר מתהר. אמר רבי אליעזר קל וחומר, אם יציל במת החמור, הרי תומת מת יותר חמורה מתומת שרץ. מת הוא אבי אבות התומה, תומת מת זה אב התומה, ואילו שרץ זה ראשון לתומה, שרץ עצמו אב התומה, והתומה שהוא מוליד בתנור זה ראשון לתומה. אם הציל במת, אם מחיצה מועילה באוהל המת, אם יש מת באוהל או בבית, ויש מחיצה בין המת לאוכלים, או בין המת לאנשים, המחיצה הזו מונעת מהתומה להתפשט, והרי התומה הזו זה החמור, זה תומה יותר חמורה, אז אם מחיצה מועילה באמת, לא תציל בכלי חרס הקל, זה לא קל וחומר שהמחיצה אמורה להועיל גם בכלי חרס למנוע התפשטות התומה. אמרו לו לא, חכמים לא קיבלו את הקל וחומר שלו, והם הסבירו. אם הציל, אם המחיצה, יש לה תועלת למנוע התפשטות התומה באמת חמור, שכן חלוקה באוהלין, שהרי בתומת אוהל, חולקים אוהל על ידי מחיצה. זה באמת צורה של חלוקת אוהל, ואנחנו באמת, ההגדרה של תומת אוהל זה כל אשר בא אוהל יתמה, והדברים ש... וברגע שאתה מעמיד מחיצה באוהל, זה לא נחשב שזה באותו אוהל עם התומה. אז יש הגדרה של חלוקת אוהל על ידי מחיצה, זה נכון. חולקים דרך בני אדם לחלוק אוהלים במחיצה, וממילא שני צדדי האוהל נחשבים אוהלים שונים. אבל תציל בכלי חרס הקל שאין חולקין בכלים, הרי בכלי חרס לא עושים חלוקה על ידי מחיצות. ממילא אין למחיצה שם מחיצה. זה עדיין הכל נחשב תוכו של אותו כלי חרס. אז בגלל זה חכמים אומרים, אל תביא לי קל בחומר כזה, כי המחיצה אין לה שם מחיצה בכלים, זה לא דרך בני אדם לחלוק כלי חרס, על ידי מחיצה. עכשיו, יוצא מתוך המשנה שהסברה הזו שמינה מחריב בה דלאו מילה לא מחריב בה, ודאי מסתדרת לפי רבנן. שהרי רבנן אומרים, רק כלי משפיע לגבי כלי, ואת זה הסברנו, שהכלי שטף הוא משפיע, אבל מחיצה לא תשפיע. קודשים ששחטן לשם חולין, זה כמו מחיצה בכלי חרס. כמו שהמחיצה בכלי חרס לא משפיעה כי זה לא מינה, כך הכוונת חולין לא משפיעה על שחיטת הקודשים כי זה לאו מינה. התנח לרבנן, אז לפי רבנן הסברה של רב מסתדר טוב מאוד. לרבי אליעזר מייקה למימר, ולפי רבי אליעזר שהמחיצה כן מועילה במניעת התפשטות התומה בכלי חרס, זאת אומרת לאו מינה מחריבה. לפי רבי אליעזר לכאורה, אנחנו רואים שדבר שהוא לאו מינה, המחיצה לגבי הכלי חרס, כן משפיעה על התפשטות התומה. האם לפי רבי אליעזר אי אפשר לומר את הסברה של רב? האם יצא ששיטת רב היא בעצם שנויה במחלוקת תנאים, זה רק לפי רבנן? אומרת הגמרא, לא, אנחנו ניישב את שיטת רב גם לפי רבי אליעזר. רבי אליעזר קל וחומר כאמר, באמת רבי אליעזר מסכים שלדוגמה בקודשים שהוא שחט לשם חולין, אז מאחר וזה לא מינו, אין איזה השפעה. לגבי המחיצה גם כן הוא היה רוצה לומר את זה, אלא מה שבמחיצה יש לי קל וחומר מהמת, אז בגלל זה הוא אומר שזה משפיע, אבל לעיקרון הוא מסכים. רבי אליעזר קל וחומר כמה? אי אחי, אומרת הגמרא, מה, אם ככה על ידי קל וחומר אפשר לבטל את הסברה של דלב מינה מחריב בה, אז התמנה מילמה קל וחומר. קודשים מחללים קודשים, חולין לא כל שכן, בוא נאמר את אותו קל וחומר. באמת, עם קודשים, עם כוונת קודשים שהם יותר קרובים יכולה לחלל, אז כוונת חולין, כל שכן שהיא צריכה לחלל את הקודשים. אז הגמרא אומרת, אם אתה מוכן לקבל את זה שעל ידי כוונה אחרת, אז נבטל את הסברה של דלב מינה מחריב בה, דלב מינה לא מחריב בה, אז גם פה בוא נבטל את הסברה על ידי קל וחומר. אלא, תימא דרב כרבי אלעזר. אנחנו עכשיו מביאים היגיון אחר לשיטה של רב. לא בגלל לב מינה, כי אם זה יהיה בגלל לב מינה, יצא ששיטת רב שנויה במחלוקת. אלא תימא דרב, זה כמו הלימוד של רבי אלעזר האמורה. דאמר רבי אלעזר, מהי תימא דרב? רבי אלעזר, תלמידו של רבי יוחנן, הסביר את שיטת רב. כתוב בפסוק, ולא יחללו את קודשי בני ישראל, את אשר הרימו להשם. מפה אנחנו דורשים, קודשים מחללים קודשים, ואין חולין מחללים קודשים. אז ההיגיון הוא מדרשה. בגלל שכתוב, ולא יחללו את קודשי בני ישראל, אז אנחנו מבינים שדווקא קודשים, כוונה של קודשים אחרים, מחללים את קודשי בני ישראל. אבל דבר אחר, דיינו חולין לא מחלל, וזה גזרת הכתוב. זה לא תלוי בסברות של לב מינה או כן מינה. על מה אומרת הגמרא? את תקרא, אפקה מקל וחומר. אם כך, מה יוצא? יוצא שבאמת אין לנו את הסברה הזו של מינה ולב מינה. אז מה יש לנו? הסברה נותנת, עכשיו הבאנו קל וחומר, שבאמת, אם קודשים מחללים קודשים, אז כל שכן שחולין שהם יותר רחוקים יחללו את הקודשים. שאם הוא מכוון לשם חולין בשחיטה, ודאי זה אמור לחלל את הקורבן. ואתה אומר לי, בגלל גזירת הכתוב, אתה לא תדרוש את הקל וחומר. על מה אתה קרא, אפקי מקל וחומר. אז אם זה ההיגיון, אז הכנה מילאת תוכו לאפקי מקל וחומר. אז בוא נאמר את אותו דבר, למה רבי אליעזר, כל העיקרון היה להרוויח שגם רבי אליעזר יודע שבקודשים כוונת חולין לא פוסלת, אז למה רבי אליעזר לא אומר את אותה סברה לגבי הכלי חרס? בוא נאמר בכלי חרס שמאחר וכתוב תוכו, זה דווקא להפוקה מתוך תוכו, ואילו מחיצה לא תועיל בכלי חרס, ונסיר את הקל וחומר. אומרת הגמרא, היי תוכו מביילי, לא אוכלין שגיבלן בתית, והכניסן לאוויר התנור. רבי אליעזר באמת משתמש בתוכו, לדרשה אחרת, למציאות שהוא חיסה את אוכלים בתית ושם אותם באוויר התנור. סל כדאי תחמינה. הוא אילו ונגיעה לא מטעם באווירו נמי לא מטעם הוא כמה שמלן. שמאחר וזה הגיע לתוך אוויר התנור, זה שהאוכל עטוף בתית לא מונע מהתומה לטמא אותו. ורבנן, אנחנו לא צריך לקרא. רבנן אומרים לך, אוכלים לא צריכים פסוק. והם דורשים את הפסוק ללמד תוכו ולא מחיצה, תוכו ולא תוך תוכו, דווקא כלי ימנע מהתפשטות הטומאה ולא מחיצה. לסיכום הסוגיה, מה ראינו פה? הסוגיה התחילה עם ציטוט של רבי יהודה המערב, שאם שחת חטאת לשם חולין היא קשרה. הגמרא הבינה שהם דווקא מינה מחריבה, דווקא אם הוא שחט קודשים לשם קודשים אחרים, זה פוסל, אבל דלב מינה, קודשים ששחטן לשם חולין, שזה לא מינה, לא מחריבה. הקשנו מהברייתא, שבכלי חרס, תוכו בא למעט תוך תוכו. דהיינו, כלי שטף, כל כלי ששפתיו מעל הכלי חרס, אוכלים שבתוכו לא נטמאים מהשרת שבכלי חרס. הקשנו, הרי הכלי שטף הוא לא מינו של הכלי חרס, מדוע הוא מציל בתוכו לפי העיקרון הזה? ענינו, באמת, אתה צודק, גם חולין לגבי קודשים אמור להיות כמו כלי שטף לגבי כלי חרס. אלא מה? שחזל אמרו שחולין לגבי קודשים יחשבו כמחיצה לגבי כלי חרס, אבל לא ככלי שטף. באמת, מחיצה לא חוצצת בתנור, רק רבי אליעזר אומר שמחיצה כן חוצצת בתנור. אמרנו לפי זה, האם דברי רב הם רק לפי תנא קמא, ואילו לפי רבי אליעזר דלאו מינה מחריב בה? אמרנו, רבי אליעזר אמר קל וחומר. באמת, רבי אליעזר גם מסכים לעיקרון, רק שפה קל וחומר הולך נגד העיקרון. אמרנו, אז למה לא נאמר את אותו קל וחומר לגבי קודשים, שאם כוונת קודשים פוסלת קודשים, אז קודשכן שכוונת חולין שהם יותר רחוקים פוסלים בה? אלא עכשיו אנחנו נותנים תשובה אחרת. באמת, דלאו מינה לא מחריב בה. אבל אנחנו צריכים לחזור בנו ממה שהגדרנו בקושייה של כלי שטף. למה חולין לגבי קודשים לא פוסלים? באמת זה צריך להיות כמו כלי שטף, זה לא כמו התירוץ שלנו שזה כמו מחיצה, אלא הטעם הוא כי יש לי גזרת הכתוב מיוחדת. באמת דלאו מינה לא מחריב בה. וחולין לגבי קודשים, הסיבה שהם לא פוסלים, באמת זה כן מינה, זה מינה כמו הכלי שטף לגבי כלי חרס, אבל למה הוא לא פוסל? לא כי הוא כמחיצה, אלא בגלל גזרת הכתוב מיוחדת, ולא יחלו את קודשי בני ישראל. קודשים מחלים קודשים, אין חולין מחלים קודשים. והפסוק הזה הולך נגד קל וחומר. למה תוכו לא הולך נגד הקל וחומר? למה רבי אליעזר בכל זאת אומר שהמחיצה מועילה בתנור בגלל הקל וחומר מתומת אוהל, והפסוק לא עומד נגד הקל וחומר? תשובה, כי אני דורש את התוכו למשהו אחר. אני דורש את התוכו למקרה שעטפתי את האוכלין בתית. במקרה כזה הייתי אומר מאחר והנגיעת השרץ לא הייתה מטמאה אותם, כי הנגיעה רק הייתה מטמאה את העטיפה, ואילו העטיפה היא ראשון נטומה ולא הייתה מטמאה את אוכלין, אז אולי גם כן האוויר לא מטמא. זה מה שתוכו לימד אותי, כל אשר בתוכו יטמאה, בתוכו כולל מה שבתוכו עטוף בתית, כולל אוכלין שהם עטופים. ורבנן אומרים, את זה אני הייתי יודע גם בלי הפסוק. זה לא דבר שאני צריך פסוק ללמד אותי, וממילא תוכו מלמד אותי למעט מחיצות. רבי יוסף ברמי רמי, הוא הקשה סתירה אחרת. שינוי קודש, השינוי בעלים ומשניה. הקושיה שלו היא סתירה בין שינוי קודש, כשהוא עשה חטאת לשם עולה, מול שינוי בעלים, שאם הוא הקריב את החטאת של ראובן, לשם שמעון. הכוונה שלו בזמן השחיטה זה ששמעון יתכפר. אנחנו נראה שבמקרה כזה זה פסול, זה, הוא לא יכול לכפר עליו כשהוא כיוון לחברו. מי אמר רב חטאת ששחטה לשם חטאת שירה לשם עולה פסולה? על מה דלאו מינה מחריב בה? דמינה לא מחריב בה. אם הוא שחט חטאת שהייתה אמורה להיות על זה שאדם אכל חלב, לשם חטאת שהוא אכל דם, אדם החטא שלו היה שהוא אכל דם. ואילו הכהן התכוון בזמן השחיטה לכפר עליו על זה שהוא אכל חלב, בכל זאת הקשרה. ואילו הוא כיוון לשם עולה, אז החטאת פסולה. על מה דלאו מינה מחריב בה? דמינה לא מחריב בה. אנחנו רואים לכאורה עיקרון הפוך פה, שרק משהו שהוא לא מינה, דיינו קורבן אחר, יחריב בה. אבל אם זה אותו קורבן רק על חטא אחר, זה לא מחריב בה. ואמר רב, הרי בעניין שינוי בעלים רב אמר לנו, חטאת ששחטה על מי שמחויב חטאת, אם הכהן הקריב את החטאת של ראובן לכפר על שמעון, אם שמעון חייב חטאת, אז הקורבן פסול. אבל בוא נאמר שמעון היה חייב עולה, הוא לא היה חייב חטאת, אז החטאת כשרה. חטאת ששחטה דווקא על מי שמחויב חטאת פסולה, על מי שמחויב עולה כשרה. על מה דבר מינה מחריב בה, דלאו מינה לא מחריב בה. לכאורה עכשיו אנחנו רואים הפוך, שמינה מחריב בה, לא מינה לא מחריב בה. לגבי שינוי קורבן, אז אני אומר, דלאו מינה מחריב בה. אם זה הוא עושה לשם עולה זה פוסל, ואילו לשם חטאת אחרת זה לא פוסל. ופה אני אומר שאם הוא עושה את זה לשם מי שחייב עולה, זה לא פוסל. שם אמרתי שאם הוא הקריב לשם אותו אדם, רק לשם חטא אחר, זה לא פוסל, אבל לשם עולה זה כן פוסל. ואילו פה אני אומר שאם הוא הקריב לאדם אחר, אם אותו אדם חייב חטאת, אז זה פוסל. אבל אם אותו אדם חייב עולה, אז זה לא פוסל. ומשני, אז רב יוסף תירץ, הטם ושחט אותה לחטאת, אמר רחמנה, בעניין שינוי קודש. הפסוק אומר ושחט אותה לחטאת, שזה יהיה לשם אותו חטא. אז ושחט אותה לחטאת, התורה אומרת שכשהוא שוחט לשם קורבן אחר, דיינו אם הוא שוחט את זה לשם עולה, אז הוא לא קיים את ושחט אותה לחטאת, אז זה פוסל. והרי חטאת לשם חטאת נשחטה, גם אם הוא התכוון לשם דם, ובעצם האדם היה צריך את החטאת לשם חלב, אבל זה עדיין לשם חטאת, אז זה קשר. רק אם הוא כיוון לשם קורבן אחר זה פוסל. האחה בנוגע לבעלים, אם הוא שחט את של ראובן לשם שמעון, הפסוק אומר וכיפר עליו כתיב, עליו ולא על חברו, חברו דומיה דידידי, שמחויב כפרה כמותה, דווקא חבר שיש לו את אותו חיוב שהוא גם חייב חטאת. אבל אם החבר חייב עולה, אז הוא לא פוסל בו, וזה גזירת הכתוב. רב חביבה רמי, עכשיו רב חביבה הקשה סתירה אחרת. שינוי בעלים התוך תוכו, הוא הקשה מזה שבשינוי בעלים, כשהוא התכוון לשם הבעלים האחרים, אנחנו אומרים שזה דווקא אם הוא היה חייב חטאת, אבל אם הוא היה חייב עולה זה לא פוסל. והרי לגבי תוך תוכו שמציל בתוך כלי חרס, אנחנו אומרים שכל כלי, גם כלי שהוא לא כלי חרס מציל, אז רואים שדבר שהוא לא מינו משפיע, הוא משעני והוא תרץ ככה. ומי אמר רב, חטאת ששחטה על מי שמחויב חטאת פסולה, על מי שמחויב עולה כשרה. על מה אני מבין דמינה מחריב בה, דלה מינה לא מחריב בה, כי דווקא אם חברו היה חייב חטאת זה פוסל, אבל אם הוא היה חייב עולה שזה לא מינה זה לא משפיע. והתניה תוכו ולא תוך תוכו אפילו כלי שטף מציל, זאת אומרת משהו שהוא לא מינו יש לו השפעה. ומשעני, ואז רב חביבה תירץ, ארבעה תוכו כתיבי, כתוב באמת אתם צודקים, דבר שהוא לא ממין לא משפיע, אבל פה יש לי איתור מיוחד שממנו אני מבין שכלי שטף מציל. בעצם בפסוק כתוב ארבע פעמים תוכו, וכל פעם שכתוב תוכו היה יכול להיות כתוב תוך, באמת כתוב פעמיים תוך, אבל זה נחשב כארבע תוך מיותרים, כי היה יכול להיות כתוב תוך ובאמת וכתוב תוכו, אז זה כאילו כתוב ארבעה פעמים תוך, כי יש לי את הלימוד מהמילה תוך ולימוד מהמילה ו, אז זה נחשב כאילו ארבע תוכו כתיבי, תוך תוכו, תוך תוכו, זה כל תוך הוא מיותר ואחד לגופה. אז הראשון בעצם נצריך ללמד תשמע שבתוך התנור תמי. אז למה כתוב תוכו ולא תוך, ואחד לגזרת שווה? אחד אני לומד ממנו גזרת שווה, שנאמר תוכו באוויר התנור שמתמי אוכלין, וגם התנור עצמו נטמא בשרץ שנפל לתוכו. אז זה גזרת שווה, כמו שהאוכלין שבאוויר נטמאים בלי נגיעה בתנור, גם התנור נטמא בשרץ בלי שהוא נגע בו. זה אחד לגזרת שווה. אחד תוכו שזה ולא תוכו של אחר, שכלי לא נטמא מכלי, תוכו של זה, של כלי החרס, נטמא מעבירו, ולא תוכו של אחר, אם יש כלי שטף באוויר, הוא לא נטמא מהאוויר. ואידך, תוכו ולא תוך תוכו, ואפילו כלי שטף מציל. זה הלימוד. אז ממילא אומר בעצם העיקרון הוא נכון. בעצם דבר שאינו ממנו לא מחריב בו. אבל פה יש לי ארבע יתורים שבסוף האחרון מלמד אותי שאפילו כלי שטף מציל על האוכלין שבתוכו מלטמא, וזה גזירת הכתוב. בסברה באמת לא היינו אומרים את זה. סיכום הדף. אנחנו התחלנו ואמרנו מקור לשיטת רבה שסתם גט פסול, זה בגלל מי שכותב תופס גיטין, שהוא צריך להשאיר את מקום הרעת מותרת לכל אדם, למרות שהגט הוא סתם, אם הוא יכתוב את הרעת מותרת לכל אדם בסתם, זה יפסול את הגט. אז מפה אנחנו רואים שסתם גט פסול. רבה הקשה סתירה אחרת, למה חטאת ששחט לשם חולין כשרה, מפה אני מבין שאם זה לא מינו זה לא מחריב, למה אם כן גט שנכתב שלא לשם אישה אפילו לשם עובד כוכבים פסול, והוא תירץ שגט שנכתב לשם מישהו שהוא לא רלוונטי זה נחשב להיות סתם גט ובגלל זה זה פסול, ואילו קודשים שנשחטו בסתם לשם חולין אם נחשיב את זה כסתם זה כשר. הוא הקשה סתירה שנייה, שלישית פרשימה שנייה לדף הזה, איך זה שחטאת לשם חולין כשרה, זאת אומרת משהו לא מינו לא מחריב, הרי בכלי חרס תוכו ולא תוך תוכו כלי שטף כן מציל והוא לא מינו, והוא תירץ שבעצם אתה צודק, חזל הגדירו את החולין לגבי הקודשים כמחיצה. לגבי התנור בעצם היינו חושבים שזה לא מינה, שזה כן מינה. אם כלי שטף לגבי תנור הוא מינה, אז גם החולין לגבי קודשים צריכים להיות מינה? תשובה לא, חזל הגדירו את זה כלא מינה, כמחיצה. שאלנו הרי רבי אליעזר אומר שמחיצה כן מועילה בתנור, אז האם דברי רב שנויים במחלוקת? ענינו לא, באמת הטעם של רב זה גזירת הכתוב. אמרנו אז גזירת הכתוב מוציא מקל וחומר, כי הרי הייתי דורש קל וחומר, אם קודשים פוסלים לגבי קודשים, כל שכן שכוונת חולין יפסלו את הקודשים, ואני לא אומר את הקל וחומר הזה מכוח הפסוק, אז למה הפסוק, אם הפסוק עוקר את הקל וחומר, אז למה לא נאמר את אותו דבר לגבי תוכו, שתוכו יעקור את הקל וחומר? רבי אליעזר אומר המחיצה מועילה, ואני לא דורש את התוכו למותי קל וחומר. תשובה, כי רבי אליעזר משתמש במילה תוכו ללמד אותי שאוכל שעטף אותו בטיט, הוא לא מתאמה. זה מה שהמילה תוכו באה למעט. אבל בעצם אילו היה לו ייתור של המילה תוכו, זה היה עוקר את הקל וחומר. רבנן פשוט אומרים שלאוכלים שהם מצופים בטיט, אני לא צריך פסוק למעט אותם מתומת אוויר. זה עדיין נחשב תוכו. רבי יוסף ברמי הקשה סתירה אחרת. הוא הקשה בין שינוי קודש לשינוי בעלים. למה רב אמר שאם הוא שחט חטאת לשם חטא אחר, לשם אותם בעלים, אבל לשם חטא אחר, הבעלים היו חייבים קורבן על זה שהם אכלו חלב, והוא הקריב את זה לשם דם, אז זה קשר. אבל אם הוא הקריב לשם קורבן אחר, זה פסול. אז משמע ש... דווקא אם זה מינה מחריב בה, אבל דלאו מינה, סליחה, דווקא אם זה לאו מינה, דווקא אם זה לשם עולה זה מחייב בה, אבל אם זה מינה זה לא מחייב בה, חטאת לשם חטאת עדיין קשרה. הרי אם הוא חטאת, אם הוא שחט את החטאת לשם מישהו אחר שחייב חטאת, אז זה פוסל, אבל אם אותו אדם חייב עולה אז זה לא פוסל, ממש דין הפוך. תשובה, זה בעצם יוצא מהפסוק, כתוב ושחט אותה לחטאת, אז אם הוא שחט את הקורבן לשם חטאת גם לשם עבירה אחרת, זה עדיין חטאת וזה כשר. אבל לגבי הבעלים, התורה אומרת וכיפר עליו ולא על חברו, זה צריך להיות חבר שהוא כמוהו שחייב חטאת, רק אז זה פוסל. אבל הפסוק שאומר לי שכשהוא שוחט על אדם אחר, מלמד אותי שזה צריך להיות דווקא אדם אחר כמותו. רב חביבה הקשה סתירה אחרת, למה בשינוי בעלים, אם הבעלים האחרים חייבים קורבן אחר זה לא פוסל, ואילו בכלי שטף הוא כן חוצץ בפני התומה למרות שהוא לא מינו, והוא תירץ שפה יש לגזרת הכתוב, מאחר וכתוב תוכו פעמיים, זה כאילו כתוב ארבע פעמים את המילה תוך, כי הוו מיותרת, והפעם הרביעית זה גזרת הכתוב שכלי שטף יציל. באמת מסברה לא הייתי אומר שכלי שטף יציל, כי באמת דבר שהוא לא מינו לא אמור להיות לו השפעה, אבל מה אני אעשה? יש לי גזרת הכתוב שמלמד אותי שכלי שטף גם מציל בכלי חרס.